במדבר. פרשה במדבר היא הכותרת הכללית של ספר במדבר.
זה זוג.
כן? אבל זה לא זוג כל כך חזק. כלומר, אנחנו מתחילים בספר במדבר, שהוא ספר הדרך בסדר. כן? הספירה. כי צריך לספור לפני שמתחיל הבלגן. כמו ש... כי בכל מצב של חוסר יציבות, בכל מצב של אובדן הסולם, סולם הערכים החברתי, אז יש צורך לתת ממשות לעולם של תוהו ובוהו. אני פשוט אומר בקיצור מה שלמדנו בשבוע שעבר, נכון? כמו שכאשר נמצא חלל באדמה לא נודע מי יקהו, אז יש זעזוע בערג החברתי. מדוע? כי יש מישהו שנהרג, מי שהורג, הורגים אותו, אבל לא, אתה לא יודע מי הרג. אז כן, המעשה הופך את העולם לאבסורד. יש הרוגים ואין מי שייתן את הדין. אם כן, מודדים. צריך למדוד מסביב לחלל כדי להחזיר את המעשה המבולבל הזה, מעשה התוהו הזה, להחזיר אותו לסדר של העולם. ולכן מודדים כמה סנטימטרים מבדילים בינו לבין העיר הקרובה וכן הלאה. המדידה מדייקת. אנחנו רואים גם כן כשחלילה קורה בצבא איזושהי תאונה, אז תמיד המפקד אומר, הדבר קרה במהלך, במסגרת, פעילות, לשם, כל מיני אגה כזאת, מאוד מעצבנת, שעניינה למסגר את, ה, את, ה, את, ה, את מה שקורה. אז זה המשמעות גם של הספירה הזאת בספר המדבר. אנחנו יוצאים אל המדבר או אל המלחמה, או, ובזמן ההליכה במדבר או במלחמה, החברה נוטה להתפרק. לכן צריך קודם כל לספור מה יש כדי להתמודד עם התמורות שעומדות לפנינו. כשאפשר לומר, הנושא המרכזי הוא הבדלתו של שבט לוי. כלומר, כל העניין הוא, בעצם בספר פרשת במדבר, איך לא לספור את שבט לוי. כלומר, תספור את כולם חוץ מלוי. גמרת לא לספור, עכשיו תספור אותם. כן, צריך לצרף אל ההליכה במדבר את האישיות של שבט לוי, שהיא דווקא האישיות המתאימה למדבר, כיוון שהיא במהותה איננה יציבה. היא נתונה בין הכהן לבין הישראל. אריסטוקרטיה כהנית הוא לא, עובד אדמה הוא לא, אז מה הוא? הוא סתם דפוק. כן? כלומר, הלוי והגר, היתום, האלמנה, כולם ביחד. כן? כלומר, שולי החברה, והוא דווקא האישיות המרכזית של תקופת המדבר. כשם שמצאנו ספר בראשית עם דמות מרכזית האבות, ספר שמות דמות מרכזית ישראל כבכור, הבכורות, אם כן הם העיקר שם, ספר ויקרא בשביל הכהנים, ספר במדבר ללוי, וספר דברים לישראל. כן? אז כן, מה? כל ישראל. כן, אנחנו בספר במדבר נפגשים עם הלוי בתור הדמות המרכזית המטפלת בהנהגת האומה.
ו... אפשר לחלק את הספר
שוב
לפרשיותיה?
פשוט.
נחלק את הספר לפרשיותה. הסדר הוא כדלהלן. סדר, בלגן, סדר. אוקיי? מה זאת אומרת סדר? זה מניין. איפה מודים? בפרשת במדבר וחצי נסות. אבל אתה מתחיל בחצי נסות בעלותך בעלותך המחולק לשני חצאים שלם כוח. זה בלגן מסוג מיוחד. זאת אומרת, נסו זה הבעיות של היחיד, זה של הפרט. זה על אותך שלב תורה, זה הבעיות של הכלל. חוקת בלק, זה הבעיות בין ישראל לבין העמים. ואז הסדר מסתיים בפנחס. חוזרים לסדר על ידי מניין. בסדר? הבן זוג של פרשת פנחס הוא כידוע אמור בספר ויקרא, ואז יש גמילה מן המדבר, זה מתות ומסה. עבודת הגמילה, עבודה מאוד עדינה, שנעשית בעריכות בשתי הפרשיות, מתות ומסה. בסדר? זה הסדר של הספר. יש לך שאלות? נכון, נכון, נכון. הזוגיות נשברת לאורך הספר. הרבה פחות גלויה מאשר בבראשית ושמות ובעיקר. כי זה ספר המדבר. אף על פי כן, זכר לזוגיות יש במדבר נסו, בנסו בעלותך, או תגיד בזה שבעלותך עצמו מחולף לשתי פרשיות. עכשיו, שלח קורח זה גם זוג, חוקת בלק זה זוג, מתות מסעה זה זוג. בסדר?
במדבר זה
הגלות. כן, זה הגלות. מבולבל, זה מרוסק. בבעלותך יש בעיות בענייני תורת ישראל. מרים לא מבינה את ערכו של משה. כלומר, היא לא מבינה מדרגות בתורה, הבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. בשלח יש חוסר הבנה בעניין הארץ. ובקורח חוסר הבנה במדרגות של עם ישראל. אם כן, בלבולים בתורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל. כשגומרים לטפל בבעיות של הכלל, אז אפשר לטפל בבעיות בין הכלל לבין האומות. זה שלח וקורח, זה חוקת בלק. כשתחילת ההתמודדות היא התמודדות פוליטית, המלחמות של פרשת חוקת, ואז עולים להתמודדות הרוחנית פרשת בלק עם מלאם, ומתוך כך חוזרים לכלל ישראל במניין של פרשת מתחס.
איזה בלגן יש
בנסור? זה מה שאנחנו עומדים ללמוד. זה הבעיות של היחיד. כן? כלומר, זה בלגנים קונצנטריים. הפרט, האומה, האנושות. אוקיי? עכשיו, מה קורה ביחיד לפרשת נסו? פרשת נסו מתארת שורה של בעיות שיכולות לקרות בתוך החברה, הנוגעות ליחיד. למשל, בואו נתחיל לפי הסדר, זה בעמוד 200, אני לא יודע אם זה אותו דבר, זה בפרק, כן, בפרק ה', פסוק א', כן, ודבר השם משה לאמור, צו אל בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. כלומר, יש בעיות של טומאה. הטומאה היא בעייתו של היחיד. אין טומאה בציבור, טומאה הותרה בציבור. אם כל העם טמאים, מקריבים קורבנות. כן? אם כן, הטומאה היא בעייתו של הפרט. נכון. עכשיו, יש בעיה אחרת, לכאורה פה לא קשורה לעניין בכלל. אדם שגנב ונשבע שהוא לא גנב, זה היה בשקר. ואז יש אשם שהוא צריך להביא, כן? אשם גזלות. לכאורה מה זה עושה פה? במיוחד שזה כופל את אותה הפסקה כמעט שבספר ויקרא. אחר כך יש סיפור ארוך עם סוטה, ואחר כך סיפור ארוך עם נזיר, נכון? אז בואו נראה על מה מדובר. המחנה מסודר באופן כזה שבמרכז עומד הקודש וקודש הקודשים, ויש מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל. השכינה שוכנת במרכז המחנה. עכשיו, נוכחות השכינה זה בעצמו יכול לגרום לבעיות. לפעמים הבעיה היא שאני קרוב יותר מדי לשכינה, ולפעמים הבעיה היא שאני רחוק מדי מן השכינה.
מה זה קרוב רחוק?
פיזית, ומלא יש לזה השלכה מנטלית.
מה זה
למשל, זה נוכחות הבורא בישראל. בסדר? עכשיו, כשיש הרבה, וזה גורם למציאות של חיים הרבה יותר אמיצים ויותר חזקים ממה שאנחנו מכירים.
לא, אתה מדבר על נוכחות, כאילו זה אפשר לדעת את זה כמותית.
לא, אי אפשר לדעת את זה כמותית. מה?
אז איך אתה אומר את זה? אז איך מכאן, אם כן אתה אומר את זה? קרוב או רחוק?
ביחס לאדם זה אפשרי. האדם יכול לחיות ככה, כמו שלמדנו בנפש החיים. הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אבל אצל בני אדם יש קרוב ורחוק, יש טמא וטהור. זה ביחס לאדם, זה ככה. והקרבה גורמת להרבה חיים. ככל שיש יותר חיים, יש יותר טומאה. כן, לפי הכלל הידוע שלפי חיבתן טומאתן.
ולכן דווקא הקרבה אל שכינת ישראל, שכינת השכינה במקדש, שכינתו של הקדוש ברוך הוא במקדש, זה הגורם לטומאה. ולכן יש צורך לשלח את הטמאים מחוץ למחנה, כדי שכל אחד יחזור להתבודדותו, ומשם יתאר. כמו שהגלות עושה גם כן לכלל ישראל. כן? הנוכחות, כלומר, בניין בית המקדש גרם להרבה בעיות בישראל, כיוון שלא ידעו איך להשתמש בזה, אז נעשה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, וכתוצאה מזה היה צורך לצאת לגלות כדי להיטהר בגלות. כמו כן גם, השותפות של היחיד בחיי הכלל כשהוא בטומאתו, זה רק מחזק את טומאתו. לכן משלחים אותו מן המחנה, כדי שישוב לטהרתו. כן, אבל זה נותן לו עוצמה. החיים הכלליים נותנים עוצמה למה שיש. וכיוון שמה שיש זה טומאה, אז זה מחזק את הטומאה. בדיוק. זה מסביר, למשל, יש שאלה בפרשת בראשית. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אמר, אחרי חטא אדם הראשון, שצריך לגרש אותו מהר לפני שהוא יאכל מעץ החיים. מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיאכל מעץ החיים? הרי זה לא היה אסור, את הדעת היה אסור. אלא הסכנה היא שהוא ייכנס לחיי נצח עם החטא שלו עליו. ואז בעולם הוא לא יוכל למחות אותו. אחרי צריך לגרש אותו מגן עדן, כדי שיתקן את חטאו, ואז ישוב לאכול מעץ החיים. לכי חיי נצח. כי אם לא, אז אין תיקון לחטא שלו לעולם. כך מובא בספר נפש החיים, באחת ההגעות. עכשיו, אז זה גם דומה לזה. עכשיו, יש לפעמים שהבעיה היא הפוכה. הוא לא מספיק קרוב אל הקודש, לכן הוא נשבע על שקר. מה זה להישבע? זה להשתמש בשם השם. אם היית יותר קרוב אל המקדש, לא היית מזלזל בשימוש בשם הזה, ולא היית נשבע על שקר. לכן, התקנה היא פה הדרבה, לקרב אותו. הוא צריך להביא את אשמו לשם. הנשבע על שקר, אשם גזלות. זה שני הקצוות של הטיפול. או הרחקה, או קרבה. אחר כך, יש דוגמה של חוסר קרבה בחיי המשפחה שגורם לבעיה של שלום בית. כן, ידוע הרי, מה קורה? אישה סוטה, כלומר, היא חשודה בעיני בעלה, יש בעיה בשלום בית. מה עושים? הולכים למקדש. כלומר, הריחוק הוא זה שגרם לזה. ואז מטילים שלום ביניהם על ידי מחיקת שם שמיים. כן? כי הרי כותבים את הפרשה, וצריך למחות את הפרשה בתוך מי המרים, נכון? הוא מחה אל מי המרים. למחות את ה... אז מה שמוכים שם, מוכים את הפסוקים עם שם השם שבתוכה. כן? אמר הקדוש ברוך הוא, מוטב ימחה השם על המים, ויוטל שלום ביניהם. כן? כלומר, מרעיב להם את זה, תראו מה שאתם עושים, כשאין שלום ביניכם. וזה מה שמתקן. זה הסיבה של הסמיכות של הפרשיות האלה. עכשיו, יש פה בעיה אחרת לגמרי. זה נגיד, הבעיות של היחיד ביחסו אל קדושת הכלל שבמקדש. אז הוא צריך או להתרחק או להתקרב. אבל יש פה בעיה אחרת שיכולה לצוץ. זה הצורך של האדם להיות בעצמו מקדש. הוא רוצה להיות כהן גדול. והוא לא. בישראל, כל קדושה היא נובעת מהקדושה הכללית. אין דבר כזה קדושה פרטית. אבל יש היתר לשעתו, ולכן זה מופיע דווקא בספר של המדבר, בשעה שקדושת הכלל פחות גלויה, יש היתר לקדושה פרטית זמנית. זה הנזיר, כן. זה הפרשה של הנזיר שמופיע כאן. מה? יש בעיה? עכשיו, מה שמעניין, כשכל הדברים האלה מטופלים, אז רק אז התורה מוכנה לדבר על ברכת כהנים, זה בפרק ו', פסוק כ' ב'. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו לאמור, כה תברכו בני ישראל, אמור להם ברכה השם בשמריך. כלומר, מתוך הטיפול בבעיות הפרטיות שהכהנים מופקדים עליהם, אז הכהן מקבל פתאום ערך כללי. כי הכהן יכול לחשוב, אני טיפלתי בנזיר, טיפלתי בסוטה, אני טיפלתי בזה שהביא את האשם גזלות, אני הרחקתי מן המחנה את הטמאים. אז יש חשיבות עצמית לשבת הכהונה, פרטית. לכן צריך מיד לומר, כה תברכו את בני ישראל, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברך. כלומר, זה צריך להכליל מחדש את הכהן בכלל ישראל. שלום.
כל פעם
השיעור
מתקדם,
השיעור רואה
בתחילים, עכשיו
לא, זה מופיע על רקע המדבר. זה הלכה כללית, בכל הדור.
גם בארץ.
גם בארץ, כי לכל אדם יש לו מדבר משלו. כלומר, אם הכל היה מתוקן, לא היה תאריך נזירים. הקדושה הייתה כללית. אבל יש מצב שאני צריך את הנזירות שלי. כן, או כמו שאומר הכוזרי, כששכינה שרתה, אז רבים היו נזירים. זה משהו אחר. כן, כלומר, רבים היו נזירים, בגלל שהם... אבל זה שוב כביטוי של הקדושה, והדבקים מבחוריכם נזירים. מה זאת אומרת? הרחבים, זה אנשים שסירבו להיכנס לארץ. כלומר, הם רוצים להישאר מדבריים, לא לגור בבית. הם היו שוכנים בספר המדבר. כן, בספר המדבר. זה סירוב להיכנס לציוויליזציה. ולכן זה לא מקרי, שאצלם זה מתחבר אל הנזירות. מה? כן. רכב. בני יונדב בן רחב, בספר ירמיהו, שלא היו שותים יין ולא היו גרים בבתים. לשמירה, לא. זה לא ברור שזה שמה, שאורח החיים שלהם הוא יפה. אלא זה דוגמה יפה לנאמנות. זה מה שמביא. כן, זה מה שיונדב בן רחב, אביהם, השביע אותם שלעולם הם לא יגורו בבתים ולא ישתו יין. והיה להם מנחיי קומונה כאלה. אז זה לא ברור שהנביא שמה משבח את זה, אלא הוא משבח את הנאמנות שלהם לאביהם. הוא היה מתנהג כמו נזיר, זאת אומרת, הוא לא היה שותה יין, לא היה מסתפר, ולא היה מתאמה לביתים. טוב, לא היו לו ביתים להתאמה להם. טוב, הוא היה כהן חוץ מזה. אבל הוא לא יכל להיות הנזיר של ההלכה מכמה סיבות. אחת הסיבות זה בגלל שהוא היה תמה. אנחנו תמאים היום, אז אנחנו לא יכולים להיות נזירים. לכן אסור לעשות, אסור היום לדור נזירות. אז הוא נהג בלי נדר. איך עושה נזיר קידוש? אחרים עושים בשבילו.
אבא שלי.
על הפת בלילה, מה הוא יעשה בבוקר בצהריים? אז בצהריים, אחרים עושים לו קידוש.
אבא של רבא של חיפה,
אז בדיוק עליו דיברנו עכשיו. מה זה קדושה פרטית? זה לחזור אל המצב של אדם הראשון לפני החטא. למשל, מסתפרים. למה מסתפרים? זה חלק מהציוויליזציה. כלומר, זה התגברות על כוחות הטבע. כן, מפי הטבע, השערות גודלות. כן? אנחנו עוצרים את זה. זה ראשית הציוויליזציה. מה? זקן זה משהו. אבל גם זקן אפשר לסדר. גם זה ביטוי, כן? לחוכמה של אדם הראשון. אבל הנזיר חוזר אל המצב של האדם לפני החטא. לכן אני לא מסתפר. נכון? ולכן גם לא שותה יין. אז כתוב, אז מקילים לו, כן? כשהמשקל של השיער הוא יותר מדי גדול, אז מותר לו להקל בתער. זה הכוונה שאבשלום היה מודד את השיער שלו, את השוקל. כתוב בתנ"ך שאבשלום היה שוקל את שיערו. למה הוא היה שוקל? הוא היה שוקל כדי לבדוק האם הוא הגיע לשלב שלפי הלכה מותר לו להקל קצת. מי? כן, הוא היה, הרי כתוב שם השיער ארוך ויפה כזה. כן, אז זה חגד אמרו שהיה נזר. זה לא כתוב מפורש, היו שם... על שמואל, שמשון ואבשלום. שמשון זה מפורש, שמואל זה רמוז. הוא מורה לא יעלה על ראשו. ייתכן שהכוונה שהוא נזיר. כן, זה דומה לזה. כן, הרילים לא יהיה... אז יש לו מסתפרים בגיל שלוש, זה לפי הקבלה, בדומה, כי האדם הוא את השדה. אז גם כמו שלא קוטפים את הפרי מן העץ, במשך שלוש שנים, כך לא מספרים אותו. הוא עדיין במצב הטבעי. הוא לפני שיש לו דעת, הוא לא אכל עדיין מת הדעת. גם הנזיר איננו שותה מן היין, כי היין זה העץ שאדם הראשון אכל ממנו, לפי אחד הפירושים. אז הוא נשאר עדיין במצב של האדם הלא מתורבת.
מה זה אומר? מה זה
מסמל?
מה
המשמעות? ולכן הוא גם לא בא במוות, גם המוות. המוות נגזר על האדם אחרי החטא. אז הוא נמצא במצב של קדושה עליונה, טבעית. מה זה מסמל מה? משאירים אותו טבעי, כמו שהוא. הוא יכול לעשות, אבל הנזיר חוזר למצב שלפני הדעת. כן? כל אחד לפי. מה? תראה, כל מדרגה של התפתחות צריכה להיות על בסיס של חיים טבעיים נורמליים. אם אין טבעיות מקורית, זה מסוכן. אז יש כל מיני מדרגות שנדרים. למשל, אליהו הנביא גם הלך בבגדים. כן? אזור אור. כן? כמו איש מהפרה-היסטוריה. כן? תרזן. כן? או, אני יודע, הנזיר הירושלמי, כן? הרבי דוד הכהן. אז הוא באמת היה גם צמחוני. זה לא כתוב. נזיר הוא לא צריך להיות צמחוני. הוא היה צמחוני. לא, הרב קוק לא היה צמחוני. הרב קוק כתב על צמחונות, אבל הוא אישית לא היה צמחוני. כן, כן, הוא כתב. יש על זה חוברת שלמה, חזון התמחוני. כן, חזון עתידי, בסדר. אבל יש מקום לדבר הזה. יש לזה הרבה מקורות. אם היינו לומדים על זה עכשיו, זה היה עולם מומלוא. אבל פה התורה נתנה דגם אחד אפשרי של הנזירות. אבל יש כמה נזירויות אפשריות. ומתוך כך אנחנו מגיעים לסי. לא, לא יהיה צורך בזה. כן, אבל לא יהיה נזיר. לא, אנחנו חוזרים למצב שעוד לפני החטא. זאת אומרת, אדם הראשון זה עוד כלום לעומת המדרגה של המשיח. ולכן, דווקא אנחנו כן שותים יין. כי הם מסוגלים לקדש את מה שאדם הראשון לא היה מסוגל לקדש. כן, אבל כתוב, אבל שלום, זה כבר נעשה בכלל ישראל, במדבר סיני, כשקיבלו את התורה, אז חזרו למדרגת אדם הראשון. ישראל שעבדו על הר סיני, פסקה זו המתם. אז כבר החטא כבר מאחוריהם, כבר לא שייך. עכשיו אנחנו מגיעים כאן לסיום הפרשה. בעניין קורבנות הניסים, פתאום מופיעים פה 12 קורבנות של ניסים. כן? ביום חנוכת המקדש. זה בכלל לכאורה לא במקום. היה אפשר לשים את זה במקום אחר, בסיפור של חנוכת המקדש בספר ויקרא או בפרשת פקודי. אבל בזה שזה נמצא בפרשת בעלותך, בפרשת במדבר, זה לא מובן, כן? תעשו ממוצע, יוצא נסו. כן? בפרק ז', ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, פרק ז', וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשכם ויקדש אותם, ואז נשיאי ישראל מקריבים כל אחד קורבן. אז בפסוק י' כתוב כך, פסוק י' סליחה, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה. הוא הביא קורבן. מה היה הקורבן שלו? קרת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיר עיזים אחד לחצת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5. זה קורבן נחשון בן עמינדב. קורבן עשיר ויפה. מה הביא נתנאל בן צוער, נשיא יששכר? הוא הקריב את קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולה בשבל למנחה, כף אחת, 10 זהב, מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד את שנתו לעולה, סיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר 2, מלאים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נתנאל בן צוער. זה אותו דבר. חגר, אותו דבר, כולם הביאו 12 פעמים אותו דבר, והתורה מקדישה 12 פסקאות. עכשיו, אם זה לא מספיק, כן? אז יש באחר כך סיכום. סיכום. כן? פסוק פ"ד, זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו מדיסי ישראל, קערות כסף 12, מזרקי זהב 12, כפות זהב 12, 30 ו-100, קערה 1 כסף, ו-70 האזרק 1, כל כסף הכלים 2,400 בשקל הדולר. מה רוצים פה? זאת אומרת, זה המעבר מן הפרט לכלל. כי יש סכנה של פרטיות של כל שבט. אז נותנים חלקו לכל שבט, באמת. אבל צריך לכלול את כל השבטים בקדושת הכלל. שזה שיש ערך לשבטיות, לקבוצה השבטית, זה לא ילך נגד הערך של הקדושה הכללית. ולכן אנחנו עושים סיכום של כל 12 השבטים. אז למה אתה לא עושה רק סיכום? אתה עושה רק סיכום.
זה יכול להיות שיש, כל אחד מנשיא השבטים הביא את הקורבן שהוביל לדעת על האחר, וכולם
הביאו
אותו דבר.
כן, זה אחד המדרשים. אבל נגיד אפילו שהם כיוונו, כן? מה הכוונה בדבר הזה? כלומר, אז יכולנו לעשות רק סיכום של כל הקורבנות ולהגיד, הנה, 12 נשיאים הביאו כך וכך וכך וכך, בלי לפרט מה כל אחד הביא. אז גם פה יש סכנה הפוכה, שמה תאמר, קדושת הכלל באה לרמוס את הערך של הקבוצה השבטית. ולכן פה בא הכלל הגדול של כלל שהוא צריך לשבט ושבט שהוא צריך לכלל. מעניין, זה מלמד משהו? לא, פה שבט. מי אמר שזה לא היה טוב? אז למה אסור שתיסוף נחלה ממטה למטה? זה הרב קוק באורות, הוא מסביר שהשבטים נשכחו לשעה. כדי, כן, השבטיות בזמן השופטים הייתה כזאת שהיא גרמה לפצל את האומה. אז היו צריכים לוותר על הדבר הטוב הזה שנתגלו 12 פרצופי ישראל בשביל לייצר אומה אחת. אבל זה זמני, זה לא טוב, זה לא בריא. בוודאי, זה מה שעושה המשיח, זה כתוב ברמב״ם, פרק י"ב, מלכות מלכים. ברמב״ם, פרק י"ב, שהמשיח ייחס את ישראל לפי רוח הקודש שתנוח עליו. ייחס, איזה ייחוס? ייחוס בישראל. הוא לא צריך לייחס אותה. זה בעיה שלו. לא, זה לא משהו אחר. האומות זה בטל לעתיד לבוא, אין אומות. כתוב 70 פרים, 70 פרים הם הולכים וקלים, למה? שאומות העולם הולכים וקלים. מה? שמה? לא, יהיו משפחות, כותב ככה, ראויה כל האנושות להתאחד למשפחה אחת, להרבה משפחות. כבר לא יהיו אומות, יהיו משפחות. בין משפחות אין הבדלה מדינית.
זה נקרא לשמור על
הצביון. זה נקרא לשמור על הצביון. כמשפחה, בלי קנאת עם לעם. קונפדרציית האנושות.
ומה תיקרא לך משפחה?
נכון. זה לא סתם תיקרא ומלאכותי, אלא זה אומר משהו. שתתבטל הלאומיות. אלא ישמר המשפחתיות.
מה עם עשרת השבטים האבודים?
עתידים לחזור, שנאמר, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, מה היום? חוזר ומאיר, אף הם עתידים לשוב.
כל יום עומד בעולם חזרה ולאומיות בעולם.
כן, במסגרת קונפדרטיבית. זאת אומרת, אנחנו עדים היום לתופעה מאוד מעניינת. הלאומיות באה בשם הדמוקרטיה. זה פלא. פעם זה היה מאבק. פעם היית או לאומי, והאחרית של הלאומיות הייתה הפשיזם, או דמוקרט, והאחרית של הדמוקרטיה היה הומניזם. היום, דווקא בשם השחרור מן העול של הפשיזם הקומוניסטי, אז יש, הוא בשם הדמוקרטיה, מעודדים את התופעה הלאומית. מה זה אומר? שהלאומיות הזאת היא כבר לא לאומיות במובן העתיק של המילה. זה לאומיות מתוך הכלל. תן לך דוגמה מעניינת. היום סקוטלנד מבקשת עצמאות. שמעת על זה? עכשיו, למה עד עכשיו הם לא דיברו? למה רק בשנים האחרונות? בגלל שעד שלא היה איחוד אירופה, אז לחשוב על סקוטלנד עצמאית זה היה פשוט חורבן כלכלי לסקוטלנד. אי אפשר היה. היום אומרים הסקוטים, מה אכפת לנו? אנחנו ממילא חלק מאירופה הגדולה, אז אנחנו יכולים להתקיים כיחידה עצמאית. זה דווקא הכיוון הזה שאנחנו מדברים עליו. הכלל, יש התאחדות של כל האנושות, ולכן יש ביטול של הלאומיות העתיקה, והופעתה של הלאומיות היום היא במובן של משפחה.
דווקא אנחנו לא עדים לדבר בדיוק הפוך.
יוגוסלביה.
לא, שהגמיות גוברת בכל...
זה בדיוק מה שהם שאלו. זה בדיוק מה שעניתי גם. מה? מי? ואתה רואה שזה חבר העמים היום. זה בדיוק העניין. אבל האימפריאליזם, הוא בעצם כל אחד שונא את השני. היום יש סיר דה שנאה, אבל בכלל יש חבר עמים. מרגישים שחייבים לחיות ביחד. כן, זה מתברר. זה לא ככה. אתה אומר, הם סונים ממש. טוב, הם ברברים. הם עוד לא יודעים.
גם בסקים וגם קורסיקנים וכל מקום. במיוס נעימה את
כן, אבל מה תהיה אחר איתם?
בלונים וזה...
מה תהיה אחר איתם? מה תהיה אחר איתם?
קונפדרציה.
לא, זה יהיה קונפדרטיבי בסוף. זה מה שיהיה. כן, הניסים. כן, אז כלומר, יש לפעמים מחשבה כזאת שכדי שיהיה שלום בין חלקי החברה, צריך שכולם יהיו אותו דבר. נבטל את השבטים, ואז יהיה בסדר. אבל זה שנאה נסתרת, האהבה הזאת. כי מה זה אומר? אני מוכן לאהוב אותך אם אתה תהיה כמוני. זאת אומרת שאני שונא אותך, אני רק אוהב את עצמי. ומרוב שנאה אני אומר לך באהבה, בוא ויעזור לך להיות כמוני. כן, אבל זה סימן שאני לא פתרתי את הבעיה, כי הבדלים תמיד יהיו. כן, נכון. ואז מה יהיה? זה כמו שתמיד... אבל ברגע שיהיו הבדלים מחדש, אני שוב אחזור לשנוא אותך. כי תכונת השנאה שבליבי לא ניתקתי, לא התגברתי עליה. זה בשביל השלום. אני עשיתי בשביל השלום, לא בשבילך. כן, אבל זה לא יכול להחזיק מעמד לאורך ימים, כי הבדלים, ברגע ששני נבראים, תמיד יהיו הבדלים ביניהם.
כמו שכאילו, התאים של האור נמצאו להיות התאים של המוח, או התאים של הקיבה. אז מה אנחנו לא יכולים להיות, כי אחרת הגוף לא יתפקד.
נכון. ואז יוצא ש... אבל יוצא יותר מזה. ברגע שכולם יהיו אותו דבר, אז בעצם יש שנאה לפרטיות, להבדל. ואז יש סכנה שברגע שתופיע איזושהי התפרטות, איזושהי אינדיבידואליות, שוב תהיה שנאה כלפיו. לכן הדגם של החושן בישראל זה 12 אבנים, שכל אחד הוא כנגד שבט אחר, וזה צבע אחר, חומר אחר, ודווקא מתוך כולם יכולה שכינה לשרות. ולכן יש 12 נשיאים, שכל אחד מביא את אותו קורבן כמו השני, אבל הוא מפורט מנפרד. זה הנושא של פרשת נשא בכללו. אמן. ועכשיו אנחנו עוברים בשעה טובה.